השיעור יהיה מוקדש בעזרת השם לרפואה שלמה ומהירה לרבי יונתן אריה בן הלן אילנה בתוך שער חולי ישראל. רבי יונתן הוא תלמיד נאמן של לימוד הדף היומי. בעזרת השם שיבריא ויחזור במהרה לזכות את עם ישראל בלימוד תורה ומעשים טובים. נודה לכם תלמדו לרפואתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור במיוחד עכשיו לקראת ראש השנה, נודה לכם תיכנסו לאתר סיני ושם תלחצו למעלה בתפריט בתרומות.
שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קוף למד ב' במסכת חולין. נתחיל בשורה 13 בעמוד א', נסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בזרוע לחיים וקיבה, ונחלק את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון נדבר על האם קוי חיה בזרוע לחיים וקיבה, בחלק השני נראה מה קורה עם בהמת בכור שפטורה מזרוע לחיים וקיבה, נתערבה בתוך הרבה בהמות שחייבות. בחלק השלישי נראה שבהמה של כהן וגוי פטורים, בחלק הרביעי נראה האם אפשר לחלק את הזרוע לחיים וקיבה לכמה כהנים, ובחלק החמישי, האם עד שלא מפרישים זרוע לחיים וקיבה, הבהמה אסורה באכילה או שלא. בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה לגבי קוי. קוי זה בהמה שהיא בעצם סופר כליים. למה סופר? כי בהמת כליים רגילה זה בהמה שההורים שלה לא אותו מין, אבל הם כן אותו סוג, כלומר אם שניהם בהמה או שניהם חיה, קוי לעומת זאת זה כאמור סופר כליים. כי לא רק שההורים לא אותו מין, הם גם לא אותו סוג, כלומר האם הבהמה והאבא חיה או להפך, והשאלה היא מה המעמד שלו. האם הוא נחשב בהמה, חיה, שניהם, אף אחד מהם? ואת הדיון לזה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון נראה את הדעות בתנאים, בשלב השני נראה הסבר של רב פאפה שראינו כבר בדף פי, בשלב השלישי נראה קושייה להסבר הזה ברבנן ושני תירוצים, ובשלב הרביעי, כהמשך לתירוצים, נראה פינג פונג קצר בין רבנן לרבי אליעזר עם עוד שני דינים. בואו נתחיל. אז שלב ראשון, הדעות בתנאים לגבי קוי, ואנחנו בעצם מדברים כאן על שני נושאים. נושא אחד זה הנושא שלנו, של זרוע לחיים וקיבה, שכמו שראינו, מי שחייב זה רק בהמה ולא חיה, אז ממילא השאלה היא, מה המעמד של קוי, האם הוא חייב כבהמה או לא? נושא שני זה בדיוק הפוך, וזה לגבי כיסוי אדם, ששם דווקא חיה חייבת ובהמה לא, וגם שם עולה השאלה, האם קוי זה כמו חיה וחייב או שלא? אלה שני הנושאים, ועכשיו מה הדעות? אז לגבי האם הוא חייב בזרוע לחיים וקיבה, אומרת הברייתא אצלנו שזה מחלוקת, לפי רבנן הוא חייב, כמו בהמה, לפי רבי אליעזר הוא פטור. לגבי כיסוי אדם, אז ראינו משנה בפי ג' עמוד ב' שאומרת שהוא חייב כבהמה אבל רק מספק, וכיוון שזה רק מספק אז לא שוחטים קוי ביום טוב, כי אם הוא לא באמת חייב בכיסוי אדם אז אסור סתם לחפור באדמה ביום טוב, ולכן לא שוחטים אותו ביום טוב בשביל לא להיכנס לספק. אלה הדעות, שוב, לגבי זרוע לחיים וקיבה, לרבנן חייב כבהמה, לרבי אליעזר פטור. לגבי כיסוי אדם, המשנה בפי ג' אמרה שהוא חייב מספק. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שגמרא מסבירה את הדעות האלו, ובזה היא בעצם חוזרת על מה שראינו בדף פי, הסבר של רב פאפה, שהוא אומר כך, קודם כל יש שני דברים שבהם כולם מסכימים. כולם מסכימים שמדובר פה שהאימא בהמה והאבא חיה, ולא להפך, עוד מעט נראה למה אי אפשר לומר להפך. דבר שני שכולם מסכימים זה שהאימא היא ודאי תמיד משפיעה, ולגבי האבא יש ספק. זה נקרא ספק האם חוששים לזרע אב, וממילא כיוון שזה ספק, אז אם לא חוששים לזרע אב, אז רק האימא משפיעה, אז הקוי הוא 100% בהמה, כי האימא בהמה. אם כן חוששים לזרע אב, אז האימא גם משפיעה וגם האבא, אז זה חצי חצי. כלומר, בעצם הספק כאן זה האם הקוי הוא 100% בהמה, או חצי בהמה, חצי חיה. עד כאן לגבי מה שכולם מסכימים, ועכשיו מתוך זה בוא ניגש להסביר את הדעות עצמם, ושימו לב שיש הבדל בין שני הנושאים שלנו, כיסוי אדם וזרוע לחיים וקיבה, שכיסוי אדם זה בתחום של איסורין, וממילא במצב של ספק נחמיר, ואילו המתנות, זרוע לחיים וקיבה, זה חיוב ממוני, וממילא במצב של ספק דווקא נקל, כי שם אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. זה באופן כללי, עכשיו בוא ניכנס לזה. אז שוב, לגבי כיסוי אדם, המשנה אמרה שצריך לחסות מספק. ולמה? אז עכשיו זה מובן. כי כאמור הקוי הזה הוא או בהמה מלאה, או חצי בהמה חצי חיה, ומספק צריך להחמיר ולהניח שהוא אולי חצי חיה, והחצי הזה הוא מספיק בשביל לחייב לחסות את אדם, כמובן את כל אדם, לא רק חצי. זה לגבי כיסוי אדם, מחסים מספק, לכן לא ביום טוב, זה מובן. לגבי המתנות, כלומר זרוע לחיים וקיבה, כאן כאמור, כיוון שזה ממונות, אז דווקא מקלים ונוטים לא לחייב, כי המוציא מחברו עליו ראייה, ולכן למרות שהקוי הזה הוא אולי בהמה שלמה, אבל אולי הוא לא, אולי הוא רק חצי בהמה חצי חיה, אז מספק אנחנו מקלים והולכים לפי האפשרות הזאת, אבל גם בתוך זה נחלקו רב אליעזר ורבנן. רב אליעזר אומר, כיוון שיכול להיות שהוא רק חצי בהמה, חצי בהמה זה לא מספיק בשביל לחייב, ולכן הוא לא נותן כלום. לעומת זאת רבנן אומרים שנכון, יכול להיות שהוא רק חצי בהמה, בהמה, אבל גם חצי בהמה זה מחייב. כי כתוב בפסוק של המתנות האלו עם שור, עם שה, ומהמילה שה לומדים אפילו מקצת שה. ולכן, אפילו שמספק אולי זה רק חצי בהמה, גם זה מספיק בשביל לחייב. עד כאן הסברים לדעות שראינו כבר בדף פי. שוב ממש בקצרה, הכוי הזה הוא ספק במה מלאה, ספק חצי במה חצי חיה, לכן בכיסוי אדם מחמירים מספק והחצי חיה מחייב לחסות, במתנות לעומת זאת מקלים מספק ומניחים שזה רק חצי במה, ולכן לפי רבי אליעזר זה לא מספיק בשביל לחייב, לפי רבנן החצי הזה הוא מספיק. עד כאן ההסברים, זה היה השלב השני. השלב השלישי, שזה כבר באמצע עמוד א', זה השלב שהגמרא אצלנו מוסיפה מעבר למה שראינו כבר בדף פי, וזה שהגמרא מקשה על רבנן. היא אומרת, מילא זה שאתם אומרים שחצי זה מספיק בשביל לחייב, אבל למה לתת את כל המתנות? הרי אולי הוא רק חצי בהמה, אז שייתן חצי מהמתנות. הרי זה לא כמו כיסוי אדם, שזה בתחום האיסורין, שברגע שזה חצי חייב, אז צריך לחסות הכל. כי אפשר לומר חצי אדם של בהמה, חצי של חיה. צריך לחסות הכל. אבל כאן שזה ענייני ממונות, ואת אומר שאולי הוא רק חצי בהמה, אז שייתן חצי מהמתנות. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, נכון, באמת לזה הגמרא התכוונה, שהוא נותן חצי. ובסוגריים רבי זרע מקשה מברייתא קצת ארוכה ששם משמע שהוא נותן הכל, אבל עונה הגמרא לא, גם שם הכוונה שהוא נותן חצי, זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', אומר רבין בשם רבי יוחנן, הוא לא נותן חצי, אלא הוא כן נותן הכל, כי יש לימוד לזה. עכשיו, אולי תשאלו, רגע, הרי יש כבר לימוד, רבנן למדו מהמילה שה, שזה אפילו מקצת שה. אז לא, מקודם כשאמרנו את זה, כנראה שככה הם פשוט הבינו בפשט המילה. ששה זה לאו דווקא אם הוא כולו שה, כולו במה, אלא גם אם הוא רק חצי במה, גם זה מחייב. אבל כמה זה מחייב? אולי רק חצי. ככה הבנו עד עכשיו. עכשיו לעומת זאת הברייתא אומרת שזה לא רק לימוד ממשמעות המילה, אלא גם יש להם לימוד מאיתור. וזה לא מהמילה שה, אלא מהמילה אם שה. המילה אם מיותרת, והיא באה ללמד שכוי חייב. וממילא, כיוון שזה כבר לא רק ממשמעות המילה, שאז אפשר להבין שנכון שחצי מחייב, אבל הוא יחייב רק חצי מהמתנות, עכשיו לעומת זאת, כיוון שזה מאיתור, האיתור בא לומר, כוי חייב נקודה, כמו כל במה. וממילא, מובן שהוא חייב הכל, ולא רק חצי. עד כאן התשובה השנייה, ועד כאן השלב השלישי של הדיון. שוב, שאלנו למה לפי רבנן הוא נותן הכל, הרי יש כאן ספק שאולי זה רק חצי במה, ועניינו שתי תשובות, או שבאמת הוא נותן רק חצי, או שהוא נותן הכל כי יש לימוד מהמילה אם, זה היה השלב השלישי. השלב הרביעי והאחרון, כיוון שבנו עכשיו את הלימוד מהמילה אם, שרבנן לומדים מכאן שכוי חייב, אז עכשיו נעשה פינג פונג לגבי זה בין רבנן לרבי אליעזר עם ארבעה מהלכים. מהלך ראשון, מה רבי אליעזר ילמד מהמילה אם? אומרת הגמרא, הוא ילמד לחלק, כלומר, לולי המילה אם היינו חושבים שרק אם הוא שוחט גם שור וגם שה, צריך לתת, לכן כתוב כאן אם שור, אם שה, בשביל לחלק, שגם אם הוא שוחט או שור או שה, צריך לתת. זה מהלך ראשון. עכשיו חזרה לרבנן, מאיפה הם לומדים לחלק? אז הם לומדים את זה מהמילים שלפני זה בפסוק, כתוב מעט זובחי הזבח, זבח זה לשון יחיד, ומכאן שזה אושר עושה. עכשיו מהלך שלישי חזרה לרבי אליעזר, אז מה הוא לומד מהזבח? הוא לומד מכאן דין אחר לגמרי, וזה שאומנם המצווה מוטלת על הבעלים של הבהמה, אבל מי שצריך לדאוג לנתינה זה קודם כל הטבח, כלומר השוחט, זה נקרא בגמרא הדין עם הטבח. זה מה שהוא לומד מהזבח, זה מהלך שלישי. עכשיו מהלך רביעי חזרה לרבנן, אז מאיפה הם לומדים שהדין עם הטבח? אז הגמרא לא אומרת את זה, אבל הרן אומר את זה, הם לומדים את זה ממילה אחת לפני זה. כאמור כתוב מעט זובחי הזבח, אז רבי אליעזר למד את זה מהזבח, אז רבנן לומדים את זה מזובחי, שהדין עם הטבח. עד כאן הפינג פונג, ועד כאן השלב הרביעי בסוגיה, כשבשלב הזה בעצם ראינו עוד שני דברים, א' לחלק, כלומר שגם אם הוא שוחט או שור או שה, חייבים בזרוע לחיים וכבר, רבי אליעזר למד את זה מאם שה, ורבנן למדו את זה מהזבח, ודין שני זה שהדין עם השוחט, רבי אליעזר למד את זה מהזבח, ורבנן למדו את זה מזובחי הזבח. ועד כאן השלב הרביעי, ועד כאן החלק הראשון, הגענו למשנה בסוף עמוד א', נחזור על הכל בסוף השיעור. החלק השני זה שומר את המשנה, שאם בחור, שהוא כמו שלמדנו כבר, פטור מזרוע לחיים וכבר, אם הבכור הזה נתערב בתוך הרבה בהמות, אפילו 100, שכן חייבים בזרוע לחיים וקיבה, אז אומרת המשנה שכיוון שכמו שראינו בחלק הקודם, החיוב לתת זרוע לחיים וקיבה זה בעצם חיוב ממוני, וממילא מוצאים מחברו עליו ראייה, ולכן במקרה של תערובת הולכים לכולה. איך לכולה? אז זה תלוי של מי הבהמות. אם כל הבהמות שייכות לאותו אדם, אז יש פה בהמה אחת שפטורה, וכיוון שלא יודעים מי היא, אז בעל הבהמות יכול לבחור איזה בהמה מבחינתו היא הפטורה, יכול לבחור בבהמה הכי יקרה שלו, כי שוב, המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח לי שזה לא זאת, ומכל השאר הוא כן יצטרך לתת מתנות, זה אם זה כולם של אותו אדם, אבל אם כל הבהמות של אנשים שונים, אז כולם פטורים. כי כל אחד יגיד, זה ספק, תוכיח לי שזה שלי ואני אתן לך. והמוציא מחברו עליו הראיה, אפילו שזה רק אחד במאה, בכל זאת זה פותר את כולם, כי שוב, כאן לא מדובר באיסורין, אלא בעצם בממונות, והמוציא מחברו עליו הראיה. זה מה שכתוב במשנה, והגמרא שואלת על זה, רגע, למה בעצם זה פותר? הרי לגבי כל אחת מהבהמות, יכול הכהן לומר לבעלים, ממה נפשך? הרי אם אתה טוען שאולי זה הבכור, אז תן לי אותו, כי זה בכור, צריך לתת לכהן. ואם זה לא הבכור, אז תן יזרוע לחיים וקיבה. אתה לא יכול ליהנות משני עולמות ולהגיד, פשוט הוא פטור וזה. זאת השאלה, ועונה רב הושעיה, אתה צודק לגמרי, באמת במקרה רגיל, זה מה שהכהן יטען לו, וממילא הבעלים באמת לא יהיה פטור, כי באמת זה או בכור ולתת הכל, או לתת רק זרוע לחיים וקיבה, אז הוא ייתן רק זרוע לחיים וקיבה, ושוב, המוציא מחברו עליו הראיה, ולכן לא ייתן את הכל, זה במקרה רגיל, ואילו המשנה שלנו, שאמרה שזה כן פותר, זה במקרה שבו הוא כבר נפטר מהחובה לתת בכור. איך? כי מדובר כאן שהבעלים של הבכור כבר נתן אותה לכהן ויצא ידי חובה, אלא שאז נפל בבכור מום, ואז כשנופל בבכור מום הוא יוצא לחולין, והכהן הזה מחר אותו לישראל, ואפילו שזה חולין, כיוון שזה היה בכור, הוא עדיין פטור מזרוע לחיים וקיבה, ורק אז הבכור הזה יתערב בעוד בהמות, ולכן כיוון שהוא פטור גם מבכורה וגם מזרוע לחיים וקיבה, אז באמת הוא פותר את כל השאר, על זה המשנה דיברה, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי זה שוב מהמשנה, ובגמרא זה כבר בשורה השנייה בעמוד ב', זה שאומרת המשנה שבהמה של כהן או בהמה של גוי היא פטורה מזרוע לחיים וקיבה, ואפילו אם הכהן או הגוי הזה הם לא הבעלים המוחלטים אלא רק שותפים לבעלים, גם אז זה פטור לגמרי, ולגבי זה נראה בגמרא שלושה סעיפים. סעיף אחד זה לגבי הניסוח של המשנה. כשמשנה כתבה את זה, היא לא כתבה שבהמה של כהן או בהמה של גוי פטורה, אלא היא כתבה שהשוחט לכהן או השוחט לעובד כוכבים הוא פטור. ושואלת הגמרא, למה היא דיברה על השוחט ולא על הבעלים? עונה הגמרא, כמו שגם ראינו לחלק הראשון, בשביל לומר לנו שהדין עם השוחט. כלומר, כמו שאמרנו, שאומנם מי שחייב זה הבעלים, אבל מי שחייב לדאוג לנתינה עצמה זה קודם כל השוחט, לכן הנושא כאן זה השוחט, זה סעיף ראשון. סעיף שני, מה המקור באמת שבהמת גוי ובהמת כהן פטורים? מהפסוק שלנו, מדברים י"ח ג', וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור עם שה וכו', וכיוון שכתוב מאת העם, אז עם זה דווקא ישראלים, ולא גוי וגם לא כהן, זה סעיף שני. סעיף שלישי, זה מתחיל בשורה השמינית בעמוד ב', אבל נאמר קודם את הכותרת, ואז נראה את זה לפי הסדר. אז הכותרת היא שלמרות שאמרנו שבמה של כהן פטורה מהמתנות, מזרוע לחיים וקיבה, בכל זאת, אם לא מדובר בסתם אדם ששוחט לעצמו, אלא מדובר בכהן שהוא עובד בזה, הוא שוחט ומוכר לאחרים, אז אומרים רבי יהושע בן לוי וזקני דרום, שהוא לא נפטר מנתת זרוע לחיים וקיבה, הוא צריך לתת. למה? אז רשי אומר זה מדאורייתא, אבל אנחנו כאן הולך עם התוספות, שאומר שזה גזרה, ולמה גזרו? כי אנשים יכולים לנצל את זה שהכהנים פטורים, וכל שוחט יעשה איזו שותפות קטנה עם כהן בשביל להיפטר מהזרוע לחיים וקיבה, ולכן גזרו שזה לא עוזר, ואם הוא שוחט בשביל למכור, זה עבודה שלו, אז הוא כן צריך לתת, ורק שימו לב, לא גזרו עליו מיד כשהוא התחיל לשחוט לאחרים, אלא רק אחרי שבועיים שלוש הוא ממשיך לעסוק בזה, שאז מראה שזה באמת הפך לעבודה קבועה שלו, אז גזרו. עד כאן הגזרה, זאת השורה התחתונה של הסוגיה, אבל עכשיו בוא נראה את זה לפי הסדר ונראה שני שלבים. שלב ראשון זה סיפור. הגמרא מספרת על כהן שהיה מאוד עני, והוא ניגש לרבי טבלה לקבל עצה, ורבי טבלה לא ידע על אותה גזרה שהזכרנו, ולכן הוא יעץ לו, לך תעשה שותפות עם איזה שוחט, הוא ירוויח מזה שאתה תפתור אותו מזרוע לחיים וקיבה, והוא ישלם לך, וכך יהיה לך פרנסה. אז הוא עשה את זה, אבל בא רב נחמן ואמר, זה לא עובד, והוא כן צריך לשלם, ולמה? כי כאמור גזרו. עכשיו שאל אותו רבי טבלה, אז לפחות תחכה שבועיים שלוש, כמו שאמרו בגזרה. ענה רב נחמן, שבועיים שלוש זה כשזה עוד לא ברור שזה באמת נהיה עסק שלו, אבל אם יש לו כבר חנות, כמו כאן שהוא יצר שותפות עם שוחט קיים שיש לו חנות, אז ברור שזה כן עסק, ולכן מיד גזרו. עד כאן השלב הראשון בסוגיה. שלב שני, בא רב חיסטה ומוסיף שלא רק שגזרו שזה אסור, אלא שאם כהן עובר על זה, אז הכהן יהיה בנידוי, ורבא ברב שילה מספר שבאמת השוחטים של הוצל, שכנראה עברו על הגזרה והשתתפו עם כהנים ולא נתנו זרוע לחיים וקיבה, אז הם יהיו בנידוי בגלל זה כבר 22 שנה. זה שלב שני. עכשיו בסוגריים, למה הוא הזכיר שזה 22 שנה? מה הוא בא להשמיע? זה כמובן מביא שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר שאחרי 22 שנה, אז כבר מפסיקים את הנידוי, אבל הגמרא דוחה ואומרת, זה לא נכון. כשמנדים מישהו בשביל שיקיים מצווה, אז כל עוד הוא לא מקיים, מנדים בלי גבול. אלא אפשרות שנייה, זה בשביל לומר לנו שאחרי תקופה כזאת ארוכה של נידוי, ועדיין הם לא הקשיבו, אז לא רק מנדים, אלא גם אפשר לקנוס אותם בלי התראה, כמו שבאמת מסופר על רבא ורב נחמן בר יצחק, שכנסו שוחטים במקרים דומים, ועד כאן השלב השני, לגבי זה שהוא יהיה בנידוי, ואם זה לא עוזר אחרי תקופה ארוכה, אז גם קונסים אותו. ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הזה, שוב לסיכום, אם הבעלים הוא כהן, גם אם זה רק שותפות, מהתורה זה פותר, אבל אומרים התוספות שמדרבנן גזרו בשביל שלא יעשו טריקים, ואם הוא לא מקשיב אז מנדים, ואם הוא לא מקשיב אז גם קונסים. ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי, זה כבר ברבע התחתון של עמוד ב', זה שכשמחלקים את הזרוע לחיים וקיבה, אז לא צריך לתת לכהן אחד, אלא אפשר לחלק לכמה כהנים. לכמה? אז רב חיסדא אמר שאפשר לחלק לארבע, כלומר, זרוע לאחד, קיבה לשני, לחי אחת לשלישי, ועוד לחי לרביעי. זה רב חיסדא. הגמרא מקשה על זה שבמערב היו מחלקים יותר מזה, אפילו לחצי עצמות, ועונה הגמרא, זה תלוי במה מדובר. אם זה פרה שהיא גדולה, אז אפשר לחלק יותר, כי כל כהן עדיין יקבל משהו משמעותי, אבל אם זה שה שהוא קטן יותר, אז לא מחלקים יותר, כי אז זה כבר לא יהיה נתינה משמעותית. משמעותית, אלא רק לארבע, זה היה החלק הרביעי. החלק החמישי והאחרון זה האם בהמה שלא הפרישו ממנה את המתנות היא טבל, כלומר היא אסורה עד שיפרישו. רבי יוחנן אומר שכן היא אסורה, לומדים את זה לפי התוספות גזרה שווה מתרומה שבשניהם כתוב ונתן, אבל הגמרא דוחה שזה לא נכון. מה לא נכון? אז יש בראשונים שמפרשים שהכוונה היא שאין על הבהמה איסור בכלל, יש אומרים שיש איסור אבל זה לא כמו תרומה ששם זה ממש חיוב מיטה. ועד כאן החלק החמישי, ובזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בזרוע לחיים וקיבה, וחילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על המעמד של קוי, כלומר, אם האמא בהמה והאבא חיה, או להפך, מה המעמד, וראינו ארבעה שלמים. בשלב הראשון ראינו את הדעות של התנאים לגבי שני נושאים. א', האם קוי חייב בזרוע לחיים וקיבה כמו בהמה? אז רבנן אומרים שכן, ורב לזר אומר שלא. ב', האם קוי חייב בכיסוי אדם כמו חיה? אז המשנה בפג עמוד ב' אמרה שהוא חייב מספק ולכן לא שוחטים ביום טוב, זה היה שלב ראשון. בשלב השני נזכרנו איך שרב פאפה הסביר את זה שם בדף פי, וזה שמדובר דווקא כשהאימא במה ואבא חיה, וזה שהאימא משפיעה זה ברור, ולגבי האבא זה ספק. כלומר הקוי זה הוא בעצם או 100% במה בגלל האימא, או 50-50. וממילא לגבי כיסוי אדם, שזה איסורין, אז מספק מחמירים, כיוון שאולי 50% חיה, והוא חייב, אבל רק מספק. לגבי זרוע חיים וכיוון שזה ממונות, אז מקלים מספק ומניחים שאולי הוא רק חצי בהמה, והמחלוקת היא שלפי רב לעזר חצי בהמה לא מחייבת, ואילו לפי רבנן גם חצי מחייב, כי מניחים שסה, הכוונה היא אפילו מקצת סה, זה היה שלב שני. שלב שלישי, שאלנו אצלנו, למה לפי רבנן הוא חייב את כל המתנות? הרי אולי זה רק חצי, אז שייתן רק חצי, וראינו שתי תשובות, או שאכן נותן חצי, או שנותן הכל, כי יש לימוד מהמילה אם זה לרבות קוי, וכיוון שזה מתרבה, אז הוא נותן הכל כמו כל במה, זה היה שלב שלישי. שלב רביעי היה פינג פונג, שבעצם יצאנו ממנו שני דינים, א' לחלק, כלומר שהוא חייב גם אם הוא שחט או שור או שר, רבי אלעזר למד את זה מהמילה אם, ואילו רבנן שזה כבר תפוס להם, למדו את זה מהמילה הזבח, שזה לשון יחיד. דבר שני, מאיפה לומדים שהדין עם הטבח, כלומר שהאחריות לתת זה של השוחט, אז רבי אלעזר למד את זה מהזבח, ורבנן שזה תפוס להם, למדו את זה מהמילה זובחי הזבח. זה היה שלב רביעי, ועד כאן החלק הראשון. שאר החלקים היו קצרים יותר, בחלק השני דיברנו על בכור שהוא פטור מזרוע לחיים וקיבה, שאם הוא נתערב במאה בהמות שחייבות, אז הוא פותר גם אותם או את כולם, אם זה שייך לאנשים שונים, או אחת, אם זה שייך לאדם אחד, ושאלנו בגמרא, הרי ממה נפשך על כל בהמה ובהמה אפשר לומר, אם זה הבכור, אז שייתן אותו לכהן כבכור. ואם זה לא הבכור, אז שייתן זרוע לחיים וקיבה. וענה רב הושעיה, כאן מדובר שכבר נתנו את הבכור הזה לכהן ונפל בו מום, ואז הוא מכר אותו לישראל, ורק אז הוא נתערב, ולכן לתת את הבכור לכהן זה כבר לא רלוונטי, אלא כל הנושא זה זרוע לחיים וקיבה, והבכור פותר, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי אמרנו שבמה של כהן וגוי פטורה, אפילו מורק שותף, ראינו שלושה סעיפים. אחד זה שהמשנה מדברת על השוחט, כי האחריות היא עליו, הדין עם השוחט. סעיף שני זה המקור שהוא פטור, כי כתוב מעט העם. העם זה לא כהנים ולא גויים. וסעיף שלישי, למרות שהוא פטור וגם פוטר בשותפות, חזל גזרו שאם הוא לא שוחט לעצמו, אלא יש לו בהמות שהוא שוחט ומוכר לאחרים, אז הוא כן צריך לתת. ולגבי זה ראינו סיפור לרבי טבלה שפטר, כי הוא לא ידע על הגזרה, וגם ראינו שלא רק שגזרו שהוא צריך לתת, אלא אם הוא לא עושה זה, אז הוא יהיה בנידוי, ואם גם זה לא עוזר, אז יכנסו אותו. זה היה החלק בחלק השלישי. בחלק הרביעי אמרנו שהוא יכול לחלק את המתנות לכמה כהנים, אם זה סב, כלומר במה קטנה אז לארבעה כהנים, אם זה פרה אז יותר. ובחלק החמישי ראינו מחלוקת, האם עד שלא הפרישו, אז הבמה אסורה בחילה כמו טבל. רבי יוחנן אמר שהיא אסורה, אבל הגמרא דחתה את זה, כל טוב.